שלום, ערב טוב לכולם.
טוב.
קיץ בריא, מצטער על האיחור, שלא תהיה התחלה טובה בעניין הזה. כל השאר שיהיה בעזרת השם התחלה טובה. שיהיה כוח, שיהיה מרץ, שיהיה חשק ללמוד בעזרת השם מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף. טוב, יהודי בורח בדיוק בעניין הזה, בורח מאירופה הבוערת ומגיע לאמריקה ומנסה להסתדר. להשאיר מאחוריו את המוראות והשריפות והעשן, ואיכשהו להשתקם ולהתחיל את החיים מחדש, הוא מברר איפה משיגים אזרחות לאמריקה, להיות אזרח של אמריקה הגדולה, להתחיל לחפש כסף וזהב. אומרים לו שיש איזשהו תהליך פשוט שצריך לעבור, להיכנס לבית משפט, יש שם שופט זקן, הוא שואל 5 שאלות, אתה צריך לענות לו על 5 השאלות האלו, ואתה מקבל את האזרחות הנכספת, הופך להיות אזרח העולם הגדול, איש העולם הגדול. הבעיה הייתה שהוא לא ידע אנגלית, הוא לא יבין את השאלות של השופט, לייזר אולי נסגור כאן את הדלת? הוא לא הבין את השאלות של השופט, והוא לא יודע לענות את התשובות שצריך. אז הוא שואל את החברים מה לעשות, מישהו אומר לו, לא חשוב, אל תדאג, השופט הזה הוא כבר אדם מבוגר, הוא כבר 60 שנה שואל את אותן שאלות, וכולם עונים את אותן תשובות. אתה תלמד את הסדר של השאלות עם התשובות, תענה את השאלות, תראה אותן בזמנם, וזה יעבור. אז הוא שואל מה הסדר של השאלות, אמרו לו תמיד אותן שאלות. השאלה הראשונה, איך קוראים לך? השאלה השנייה, איך נקרא הנשיא הראשון של ארצות הברית? שאלה השלישית, כמה ילדים יש לך? הרביעית, כמה מדינות בארצות הברית? החמישית, האם ההורים שלך חיים? אז הוא משנן את התשובות. שאלה ראשונה, איך קוראים לי? ינקלה. שאלה שנייה, איך נקרא הנשיא הראשון של ארצות הברית? ג'ורג' וושינגטון. כמה ילדים יש לך? 5. כמה מדינות בארצות הברית? 50. האם עורך החיים? ברוך השם שניהם. אז הוא משנן, ינקלה, ג'ורג' וושינגטון, 5, 50, ברוך השם שניהם. הוא מגיע לראיון באותו יום, השופט קם עייף, החליט לבלבל את סדר השאלות. הוא שואל אותו, איך נקרא הנשיא הראשון של ארצות הברית? הוא עונה כבקי ורגיל, ינקלה. איך קוראים לך? ג'ורג' וושינגטון. כמה מדינות בארצות הברית, שואל השופט? הוא אומר 5. וכמה ילדים יש לך? 50. אומר השופט, תגיד לי, מי משוגע? אני או אתה? הוא אומר, ברוך השם שניהם. החיים של יהודי, זה לשאול שאלות. להיות יהודי זה לשאול שאלות, זה לא להבין, זה לנסות להבין. שאלה מפה, שאלה מפה, שאלה כזאת. כל שנה מחדש אנחנו שואלים את אותן שאלות, מחפשים מחדש תשובות, לפעמים מוצאים, לפעמים לא מוצאים, אבל נהנים מהדרך. גם לשאול ולחפש בשביל יהודי זה גם חוויה מאוד מאוד גדולה. היום אנחנו דווקא רוצים לעסוק בנושא שאף פעם לא עסקנו בו. אחד הנושאים הכי מרכזיים במחשבה, בעיון של יהודי, וזאת שאלה שמציקה לכל אחד. היא הציקה למשה רבינו, היא הציקה לשלמה המלך, היא מציקה גם לנו, לא קיבלו עליה תשובות, ובכל זאת ננסה למצוא משהו, רמזים, סעיפים, משהו שאפשר ללמוד, בנושא הגדול והענק הזה, של דיני טומאה וטהרה. אנחנו היום לא יודעים בכלל מה זה דיני טומאה וטהרה. עולם שלם, עשרות מצוות, שאנחנו בכלל לא מכירים אותו. אבל בזמן בית המקדש, בירושלים, זה היה החיים. החיים היו כל הזמן לבדוק את עצמך האם אתה תמה. כי אדם, גבר, אישה, נטמאו כל יום. כל רגע היית יכול להיטמע וכל הסטטוס היה משתנה. אסור להיכנס לבית המקדש, אסור להקריב קורבנות. אתה נסע של הטומאה. אדם שהוא תמה הוא נסע של הטומאה. הוא מוליך את הטומאה הלאה. נוגע במאכל, במשקה, נוגע בכלים, הוא מוביל את הטומאה הלאה ומתמה דברים אחרים. וחלק אפשר לתאר, חלק אי אפשר לתאר, מאוד מאוד מסובך. ברגע שהפכת להיות תמה, נהיית חתיכת דבר שסימנו אותך, אתה מסמן את עצמך עם מערכת דינים מאוד מסובכת. רק להבין, אנחנו גם עכשיו נציין 50 שנה לששת הימים, אחרי ששת הימים התחילו חפירות ארכיאולוגיות בירושלים. מצאו כבר מאות בורות של מקווה. בירושלים העתיקה ולא רק, גם מחוץ לירושלים העתיקה, מאות בורות של מקווה. יש סברה שאומרת שבכל בית בירושלים היה מקווה פעם. כי אדם כל הזמן יטמע. כל הזמן פתאום אסור לו להיכנס לירושלים, אסור לו להתקרב להר הבית, הוא מוגבל. אז כל הזמן אדם היה צריך להיות מוכן, היה צריך להיות מוגן. לא מזמן קראתי סיפור בעיתונות על משפחה בעין כרם, סיפור שהתרחש לפני שנה, שנה וחצי. משפחה בעין כרם, זה לא בעיר העתיקה, זה מחוץ לעיר העתיקה. הם עשו שיפוצים בבית, יש להם וילה יפה, עשו שיפוצים בבית, והמקדח, הקונגו, נפל פתאום בתוך הרצפה, לתוך האדמה. אילו שדים באו ולקחו אותו, פשוט נפל פנימה, מתחת לאדמה. הם נבלו מאוד, מי יודע, את ההרגשה של בן אדם על מה הוא ישן, מי יודע איזה סליק של הבריטים שם, מה, אולי פצצות יש שם. חפרו, פשוט תמונה מאוד יפה, 5 מדרגות יפות שמובילות למקווה בתוך האדמה. ואתה אפילו מחוץ לעיר העתיקה. כל הזמן החיים היו במעקב, אני טמא או טהור. זה כל הזמן השפיע על האנשים, על גברים או נשים. והשאלה הגדולה, שרגע אנחנו נקרא את הרשימה מבפנים ונראה עד כמה זה מוזר ועד כמה זה משונה. מה ההיגיון של כל הסיפור הזה? מהו החיידק? מהו הווירוס הזה של הטומאה? מה קורה לאדם טמא? מה הופך אישה לטמאה? מה הופך גבר לטמא? אתה לא מבין. כי אין שום קשר בין האירועים המטמאים. אנחנו נקרא את הרשימה, מצד אחד מת, מצד שני הולדת, שהיא בדיוק הפוכה מהמת. באמצע, יש לנו אישה, הם את הטומאה החודשית של האישה, טומאת בעל קרי, טומאת שרץ. אתה לא מבין. מה יש לאדם טמא? מה זה אדם טמא? מה הפריע לתורה? מה הציק לו? מה הווירוס? כשאדם חולה אני יודע מה יש לו. יש לו וירוס כזה, יש לו חיידק אחר, אני יודע איך לטפל בו. אתה מסתכל על האדם הטמא, אתה אומר, המוות מפריע לקדוש ברוך הוא, החיים מפריעים, הקרבה למקומות מסוכנים, המצבים המסוכנים בחיים. אתה לא מבין מהי הטומאה. אתה לא מבין מהו הדבר שגורם לאדם להיות במצב לא טוב. בואו נקרא את הרשימה ונראה עד כמה זה מוזר, עד כמה זה משונה, ונראה עד כמה זה יכול לקרות לכל אחד. חלק מהטומאה היא רלוונטית גם כיום, וכמו ששואלים כל המפרשים לדורותיהם, הרמב״ם והרמב״ן והרס"ג, ופה אנחנו נביא מהכוזרי וספר החינוך. אין בעל מחשבה בהיסטוריה היהודית שלא תורד את מחשבתו בשאלה, מה מציק לתורה? מה קרה לאדם טמא? מה הפך את האדם ברגע אחד? הוא לא חטא, הוא לא עשה שום דבר, המצורע הוא היחיד שחטא. כל השאר לא חטאו. אז מה התורה רוצה מהם? מה התורה רוצה מאישה? מה התורה רוצה מגבר? פתאום אתה טמא. אישה יולדת שילדה בת 80 יום. אסור לה להיכנס לבית המקדש. מה היא עשתה? ילדה ילד. מגיע לה פרס, מענק לידה מגיע לה. מגיע לה זר פרחים. סירות נפש, סחבה ילד 9 חודשים בבטן. מה היא מקבלת בחזרה? 80 יום של ימי טהרה שאסור לה להיכנס לבית המקדש להקריב קורבנות. בסוף היא צריכה להביא קורבן חטאת. למה היא חטאה שילדה ילדים? זה חטא ללדת ילדים. כל העולם הזה של הטומאה והטהרה מאוד מוזר, אמרנו, מההיבט הכי פשוט. מה ההיגיון הפנימי שמוביל את כל המערכת הזאת של טומאה וטהרה? מה מציק לתורה? מה בעייתי בי, באישה, בכל אדם שנטמאים פתאום ברגע אחד, וצריכים ללכת למקווה להיטהר? בואו נקרא. א', למה אנחנו עוסקים בזה השבוע? מאוד מעניין. יש 8 מצבים מטמאים, 5 מתוארים בפרשתנו. 5 מתוך המצבים המתמים נמצאים בפרשיות עזרי המצורה, שתי הפרשיות שנקרא השבוע. אז זה פשוט ההזדמנות הכי מתאימה. אין עוד פרשה יותר מתאימה בתורה מאשר להבין את הסוד העמוק, הסוד הכי גדול בתורה של טומאה וטהרה, כי פשוט 5, כשנקרא את שתי הפרשיות הקצרות בשבת עזרי המצורה, אנחנו בעצם נקרא על 5 מהטמאים, 5 מתוך 8. המצבים המתמים, 5 המתוארים בשתי הפרשיות שלנו. א', אישה יולדת, אם זה מתחילה פרשת עזרי, אישה כי תזריע וילדה זכר, בלידת בן היא טמאה 40 יום, 7 ימים ועוד 33, ובלידת בת כפול. עוד מעט ננסה להבין למה כשהיא יולדת בת היא צריכה להיות כפול ימים, זה כישלון ללדת בת. אצל הערבים זה כישלון ללדת בת, אצל היהודים בת זה דבר נפלא. סימן טוב לבנים וגם סימן טוב בעצמה, בת לעצמה זה דבר טוב. כל עם ישראל קיים בזכות שתי נשים, בזכות שפרה ופועה. כל עם ישראל קיים בזכות ילדה אחת, בזכות מרים, שהחזירה את אבא שלה, החזירה את אמרם ליוכבת. אז מה זה העניין הזה? שבלידת בת, אישה טמאה כפול ימים. אז א', הטמא הראשון שמבואר בפרשתנו, זה האישה היולדת, היא טמאה 40 יום בלידת זכר ו-80 יום בלידת נקבה. המצורע השני, היחיד שאני יכול להבין מכל הרשימה, מצורע. אדם דיבר לשון הרע, אדם מסכסך בין איש לאשתו, מה זה לשון הרע? הוא מספר לאישה לשון הרע על בעלה, מספר לבעל לשון הרע על אשתו, מספר לחמותו לשון הרע על החתן, מספר לחתן לשון הרע על החמות. הוא עושה סכסוכים, הוא מסכסך בין הגבאי לקהילה, בין הרב לאנשים. אדם הזה טמא, אני מבין, צריך להתרחק ממנו. היחיד שאפשר להבין. זב, זב זה מחלה, גבר שיוצאת ממנו איזושהי הפרשה חולנית. בעל קרי, מה הוא חטא? אדם עסק בגבר שעוסק בהבאת ילדים לעולם. מגיע לו פרס, לא, נהיה טמא. אישה נידה, האטומה החודשית וגם זווה, גם כן שיש לה את הבעיה הזו, ועוד 3 מיני טמאים שמתוארים במקומות אחרים. 2 קראנו בפרשה הקודמת, נבלת בעל חיים שלא נשחט, נבלה, בעל חיים שירו בו, נבלה. 8 שרצים, יש 8 שרצים לטיב שמתמים, עכבר, צב ולטאה, והאטומה החמורה מכולן, טומאת מת. עכשיו אתה מסתכל על הרשימה ואתה אומר, איך אפשר להכניס ברשימה אחת מת יחד עם יולדת? יולדת היא בדיוק הפוך מהמת. יולדת הביאה חיים לעולם. אם קודם היה, אבא שלי תמיד היה אומר וורט בבריתות, שאומרים בברית, ואומר לך בדמי חיי, זה וורט שכל אחד יכול לחזור בברית, ואומר לך בדמי חיי, בדמי חיי. על מי זה נאמר? איך אפשר לחיות מדם? יום השואה, מדם מתים, מדם לא חיים. איך אפשר לחיות מדם? אז הוא היה אומר שהכוונה היא על האדם שקראו על שמו את הילד. נולד ילד, עשו ברית, וקראו על שם סבא, על שם אבא, על שם אח, על שם דוד. אז האדם הזה מתחיל לחיות. האדם הזה חוזר לחיות. שוב יש מוליק במשפחה, שוב יש מוישה במשפחה, שוב יש חנה במשפחה. השם ההוא שהלך ונעלם מהעולם, חזר לחיות. רואים את הילד, תמיד נזכרים. הוא על שם אבא שלי, הוא על שם סבא שלי, הוא על שם סבתא שלי. הילד חוזר. היולדת מביאה חיים, היולדת משלימה את מה שהלך. אז מה פתאום התמאה? מגיע לפרס, היא עושה בדיוק ההפך מהמוות. נמשיך. אמרנו, אז אישה, אדם מת מתמה, איך יולדת מתמת? ובאמצע יש לנו פתאום את כל האחרים, את הבעל קרי והנידה. מה הם עשו כל האנשים האלה? למה הם נהיו מתים? מה הם עשו? לא עשו שום דבר רע, זה לא תלוי בהם, זה עניין של טבע, ככה זה נהיה. לא עשו שום דבר. מה מציק לתורה עם העניין של הטומאה? מה בעצם התורה רוצה ללמד אותנו עם המצב של הטומאה? אני רוצה לומר היום שני רעיונות מאוד מאוד יפים, ששייכים גם בזמן הגלות. גם כשאין את כל הטומאות החמורות, חוץ מהטומאה החודשית של האישה, אין את כל הטומאות החמורות, עדיין יש משמעות לרעיון שהתורה מלמדת, שני רעיונות מאוד מאוד חשובים שנזכר בהם. שאלה שנייה שאי אפשר לגעת בטומאה וטהרה בלי לעסוק בה, וגם זה כל אדם חושב עליו בחיים, איך נכנס לפה המקווה? איך מים מטהרים? אם הטומאה הייתה לכלוך, הייתה בוץ, הייתה קטם על האור, אני מבין, איך מנקים? נכנסים למקלחת, נכנסים למקווה, אבל טומאה זה משהו רוחני, זה משהו מטאפיזי. איזשהו רוח שאנחנו לא מבינים בדיוק מה היא. אז מה המקווה עוזר פה? כנס למקלחת, זה יסיר ממך את הטומאה, אדם מדבר לשון הרע, היא נכנס למקווה, זה יעזור לו? מה זה יעזור לו? תעשה תשובה, תיתן צדקה, תגיד תהילים. איך המקווה מתאר? שאלת הרמב״ם, השאלה המפורסמת, תמיד מצטטים את השאלה שלו, כי היא כל כך חדה. רמב״ם בסוף הלכות מקוואות, דבר ברור וגלוי, שהטומאות והטהרות גזירת הכתוב הן. החלטה שרירותית של הקדוש ברוך הוא, לא יכולים להבין. ואינה מדברים שדעתו של אדם הכרעת אותו. והרי אין מכלל החוקים. וכן הטבילה מהטומאות, הוא אומר לא רק הטומאה לא מובנת, גם הטהרה לא מובנת. וכן הטבילה מהטומאות מכלל החוקים הוא, שאין הטומאה תתוצאה שתעבור במים. אם התלכלכתי לכלוך על האור, אז אני מבין, אני שם יד תחת הברז מנקה. כל הגוף מלוכלך, אז אני נכנס כולי לתוך הבור. אבל אם שורה עליי רוח, אם אדם הוא משוגע, שורה עליו איזה רוח רע, איזה דיבוק, יעזור לו להיכנס למקווה? המקווה יסיר את הדיבוק? מה, הם לא יכולים להסיר דיבוק? צריך להגיד תהילים, זה מה שצריך לעשות. אז אומר הרמב״ם, אני לא מבין איך מים מנקים טומאה. איך מים מנקים רוח רעה ששורה על האדם. אלא גזירת הכתובי. אבל הרמב״ם מסיים בחמש מילים יפות, ואף על פי כן, רמז יש בדבר. יש רמז, וזה מה שאנחנו מנסים היום לעסוק בשיעור. לא נבין הכל. אבל לפחות את הרמזים, את המסרים הנפלאים והיפים שהתורה רוצה להעביר לנו לחיים. והשאלה האחרונה, לא האחרונה, אבל עוד שאלה יפה מאוד מאוד. התורה אומרת שהיולדת לא רק צריכה לשמור ימי תורה, 80 יום לא להיכנס לבית המקדש ולא להביא קורבנות, או 40 יום אצל לידת זכר, עוד דבר אחד. וזה מאוד מאוד תמוע. צריכה להביא קורבן עולה וקורבן חטאת. למה מה חטאה? אישה סחבה את הילד, 9 חודשים במסירות נפש, בחילות, הקאות, התמוטטה, הרגישה שהגב מתפרק לה. בסוף מה? במקום לשלוח מענק לידה, צריכה להביא קורבן חטאת. למה? שואלת הגמרא, מסכת נידה למד א', שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קורבן? מה עשתה שצריכה להביא קורבן? קורבן מביאים על חטא, קורבן חטאת. אמר להם, יש ליולדת חטא. בשעה שקורעת לילד, קופצת ונשבעת שלא תזדקק לבעלה. כשהיולדת עוברת את הסבל הנורא של הלידה, בעצב תלדי בנים, מה היא נשבעת? לא נכנסת לסרט הזה יותר. גמרנו, לא נכנס לרעיון, לא רוצה לשמוע יותר מילדים עכשיו, לא, נגמר לי, זהו, הספיק לי פעם אחת. אחר כך מביאה את הבייבי הביתה, נהנית ממנו, מהמתיקות שלו, מהאור שהוא מביא הביתה, אחרי כמה שנה היא אומרת לבעלה, רוצה עוד אחד. אבל חטאת, קודם נשבעת שלא תביא יותר. אז היא צריכה להביא קורבן על זה שהיא נשבעה שהיא לא תביא יותר. אם אישה יהודיה מסוגלת לעלות בדעתה, שהיא לא תביא יותר ילדים לעולם, כבר צריכה להביא. גם היא מתחרטת אחר כך. עצם המחשבה שחס וחלילה יותר לא אביא ילדים לעולם, גמרתי עם הסיפור של זה, כבר צריכה להביא חטאת, כבר צריכה להתחרט על מה שעשתה. ככה אומרת הגמרא. בשעה שקורעת לילד, קופצת ונשבעת שלא תזדקק לבעלה. לפיכך אמרה תורה, תביא קורבן. על עצם המחשבה הזאת שהייתה לה, שלא להביא שהיא לא תלד יותר. תירוץ אחר מפורסם, הבאתי אותו מאברבנאל, אבל הוא כתוב בהרבה ספרים. שזה קורבן תודה. אישה יוצאת מחדר לידה, בשלום, בשמחה. כולם מכירים את זה על הבעל שעומד בחוץ, הוא בעל חסידי, חס וחלילה לא נכנס לחדר לידה, עומד בחוץ, מוריד סיגריה אחרי סיגריה, וזה עוד לפני 30 שנה שאין את הפלאפונים, אין את התקשורת. אחות אחת שם בחדר לידה לא יוצאת אף פעם, והוא כולו מזיע, ולא יודע מה שנעשה איתו. אחרי 3 שעות יוצאת האחות מחדר לידה, ואומרת, מזל טוב אדוני, נולדה לך בת. הוא אומר, טוב שלא בן, שלא יצטרך לעבור מה שאני עברתי. אז ברוך השם, יוצאת אישה מחדר לידה, מאושרת, עברו כל הניסים, הבעל מאושר, צריכה להביא קורבן תודה. זה לא דבר מובן מאליו שלידה עוברת בשלום. עד היום, עם כל הטכנולוגיה, עם כל המכשור, כל לידה זה נס מחדש, כל לידה שנגמרת בשלום זה תודה גדולה. אז אברבנאל הולך בדרך אחרת, אומר, זה לא באמת קורבן חטאת כפשוטו, זה קורבן תודה. מעניין, כי הקורבן הזה חטאת, הוא לא שלמים, אבל ככה אומר, וזה כתוב בהרבה ספרים. אנחנו אבל, כמו שאמרנו, רוצים לחבר את כל השאלות האלו ולהראות שהכל הולך לאותו מקום. יש ברוח תומה איזה בעיה. יש אצל היולדת ואצל כל התמאים האחרים איזשהו מסר, איזשהו אות הזרה, נורה אדומה שהתורה שולחת לנו, לכולנו, ואנחנו צריכים לשים לב לזה ולדעת מתי אנחנו נופלים לשם. כל אחד מאיתנו, גם בגלות, יכול ליפול למצבים האלה. ויש לתורה איזשהו מסר מאוד מאוד חשוב, מסר בוהק שהיא רוצה להעביר לנו. אוקיי, לפני שמתחילים את העניין עצמו, נראה את הראשונים הגדולים שמדברים על זה. את השאלה המתבקשת בפתח פרשת עזריה, אמרתי, תמיד שואלים אותה בתחילת עזריה, למה לידת בת תמאה כפול? אמרנו בלידת בן היא תמאה 40 יום, 7 ועוד 33, לידת בת כפול 14 יום ועוד 66. למה ללדת בת לא טוב? ללדת בת זה כישלון, זה פשלה? כן. כן, חס וחלילה, לביא הברכן, אני רוצה לראות. אמרתי, ללדת בת זה אור בבית, בת זה ברכה בבית, כל עם ישראל קיים בזכות בנות. מה זה? בעיראק לא סיפור. אז תשמע, היה... טוב, אז מזכיר לי כל כך הרבה דברים, אבל לא יודע באיפה להתחיל. עבר מישהו פעם שלא אכפת לו בן, לא אכפת לו בת, העיקר שיהיה ברית. כן. אבל מה באמת הרעיון הזה? מספרים שפעם אדם בבית חולים הקריה בתל אביב, זכרונו לברכה, בית חולים הזה, בית רפואה, אשתו ילדה בת ועוד בת ועוד בת, 3 בנות. אחרי 3 בנות הוא כבר לא יכול יותר, כבר לא יהיה לו קדיש. הוא נכנס למנהל המחלקה ואמר לו, תשמע פרופסור, אם מי יולדת פה עוד פעם אחת בת, אני שובר את המקום. אין, לא יישאר, לא תישאר, מיטות לא יישארו כאן. אחרי שנה היא מגיעה, כל הצוות עוצר את נשיבתו. ברוך השם, יוצאת האחות מודיעה, מזל טוב אדוני, נולד לך בן. הוא יוצא החוצה ואומר, אתם רואים, רק עם צעקות זז משהו במדינה הזאת. אבל מה באמת הרעיון הזה שבלידת בת היא תמאה כפול? מה העניין? יש רעיון מאוד יפה, הפוך על הפוך, שכתוב באברבנאל. אברבנאל אומר ככה, מאוד מאוד יפה. הוא אומר, כמו שנראה עוד מעט, על מה בכלל היולדת משלמת? למה היא בכלל תמאה, כמו שנראה עוד מעט? על אובדן החיים, כי היא נופלת במדרגתה. קודם היא יצרה חיים. 9 חודשים היא יצרה חיים, היא הייתה אישה יולדת, כולם הסתכלו עליה בכבוד, אתם יודעים, אישה בהיריון, נותנים לה מקום לה לשבת. היא מייצרת חיים, היא שותפה של הקדוש ברוך הוא. ברגע שהיא ילדה, היא מאבדת את החיים החדשים. היא יורדת למדרגתה לסתם אדם, סתם אישה שקמה בלילה ומחליפה חיתולים. היא כבר מפסיקה להיות היולדת הזאת שמייצרת חיים. הוא אומר, בלידת בת, אובדן החיים הוא כפול. הכאב הוא כפול. כי הבת, הרי בעצמה תלד ילדים פעם, בת בעצם מהותה היא מייצרת חיים. אז כשהאימא נפרדת מהבת, היא נפרדת מיותר חיים מאשר כשהיא נפרדת מבן. כשהיא מוציאה החוצה את הבת ונפרדת מייצור החיים, ההפסד הוא יותר גדול מאשר ללדת בן, כי בת זה כפול חיים. בת בעצם מהותה זה חיים. כך אומר אברבנאל. אבל אני רוצה לומר רעיון מאוד מאוד מרגש, מרגש גם אצלי באופן אישי. שמעתי אותו מאבא שלי לפני כמה שנים. לצערי הוא אינו פה ואני לא יכול לשאול אותו מאיפה הוא לקח את הוורט הזה. הוא אמר את זה לא כוורט שלו, אלא כוורט שהוא שמע. זה וורט מהפכני. אם יש פה כמה הורים צעירים, אז בוודאי שזה וורט שהוא עצום וגדול. למה בלידת בת תמאים כפול? אני אספר סיפור קודם. קראתי את הספר הזה במקום אחר, את הסיפור הזה. בתקופת מלחמת העולם הראשונה היה בליטה, גביר אדיר בשם דייניס, יהודי גביר שהחזיק את כל הישיבות בליטה. יצחוק אלחונון וסרמן, כל הראשי ישיבות, הישיבת תל, זה ישיבות חשובות מאוד בליטה באותם ימים, לפני 100 שנים, היו ניגשים אליו הביתה, והוא היה מחזיק את הישיבות כל חודש, פשוט משלם להחזיק את ה... היה רעב, לא היה כסף, היה עוני. הוא החזיק את הישיבות מכיסו. הגיעה המלחמה, הממשלה חיפשה כסף, הלאימה את הרכוש, את הבתים של העשירים, לקחה לו את הנכסים, לקחה לו את הכסף, השתלטה לו על החשבונות בנק, הוא נשאר אביון, עני וחסר כל, לא היה לו איפה לישון בלילה. ואנשים מאוד ריחמו עליו, כמו נעמי, ליפול ככה מלמעלה עד למטה, להפוך מהגביר הגדול, להפוך להיות אדם שמקבץ נדבות. אבל הוא תמיד אמר, אל תרחמו עליי. אני כבר את הגן עדן שלי קיבלתי בעולם הזה, יש לי שתי בנות ושני חתנים, שהם בשבילי יהלומים. זכיתי, בשבילם היה כדאי לי כל העושר, כל הכסף, זכיתי בשני יהלומים. שני החתנים שלו היו ראשי ישיבה ליטאים בישיבת אלז, אנשים מאוד מכובדים, שני אחים, אנשים מכובדים, הוא אומר, בשבילם היה כדאי לי כל הכסף. פעם שאלו את אחד מראשי הישיבות החשובים בליטא, היה רבי יצחק אלחנן וסרמן, שאחר כך נרצח בשואה, שאלו אותו, בזכות מה היהודי הזה זכה בשני כאלה תלמידי חכמים, בשני כאלה חתנים? הוא לא היה רב, הוא לא היה ראש ישיבה, היה בסך הכל גביר. איך הוא זכה שהחתנים שלו לא היו גבירים, אלא היו שני אנשים שיהיו בעצמם ראשי ישיבה, וישיבה מכובדת כמו תלז. אז הוא אמר להם, בואו אני אספר לכם. והוא סיפר סיפור מדהים. הוא אומר, אני בכל חודש הייתי בא אליו הביתה לבקש את הכסף, לבקש את התרומה לישיבה. יום אחד היה אמצע החורף, היה ינואר, ליטה, קר, שלג, ולפני 100 שנה מי בכלל פינה את השלג ולא היו דרכים, הכל היה משובש, שכונה יהודית, שום דבר לא מפותח. השלג הגיע גובה מטר, מטר וחצי, לגובה שלו הגיע השלג. והכל נהיה, ואת יודעים איך זה שלג, אחרי יום זה נהיה שחור ונהיה בוץ, ואי אפשר כבר ללכת. אף אחד לא יצא מהבית, השלג היה כל כך גבוה, כולם נשארו בבית. אבל אני הייתי חייב את הכסף. צריך לשלם לעובדים בישיבות, אנשים שמפרדסים משפחות צריכים את הכסף. אני חייב בראשון להביא להם. לא הייתה לי ברירה, הלכתי לבית של העשיר. כל הדרך, שקעתי בבוץ. הייתי צריך פשוט, ככה, לשחות בתוך הבוץ. הבוץ הגיע ליד הכתפיים, הייתי כולי מלוכלך, נוטף מים, שחור, הנעליים, הבגדים. הייתי פשוט, לא יכולתי להסתכל על עצמי. עכשיו אני צריך להיכנס לגביר הזה הביתה. שטיחים, קורסאות כתיפה. איך אני אכנס אליו עם כל הלכלוך הזה, עם כל הסירחון הזה? מה עשיתי? תמיד הייתי דופק מהדלת הראשית, אני בכל זאת הרב. הפעם עשיתי משהו אחר. במטבח הייתה דלת צדדית, דלת סרוויס בשביל העובדים במטבח, להכניס את המוצרים, הגיע מוצרים מהירקות, מוצרים מהמקולת, אז נכנסים, זה דלת של בית עשיר, נכנסים מהצד, לא נכנסים מהדלת הראשית עם הארגזים. הלכתי מהדלת הראשית, מהדלת הצדדית הזאת, כדי לא ללכלך, דפקתי, ביקשתי את הרב, את הגביר. היו לו שתי ילדות קטנות, אותם שתי ילדות, הן היו בנות 6-7. רצו לדלת, רואות אותי, צועקות, אבא, אבא, הרב הגיע, הם ידעו כמה הגביר מחכה לי, שמח שאני בא. הגביר מגיע לדלת, רואה אותי בדלת הצדדית הזאת של המטבח, והוא פורץ בבכי. הוא אומר, רבא, למה אתה מקלקל לי את החינוך? רבא, אני כל כך עובד על החינוך של שתי הילדות שלי, למה אתה הורס לי את החינוך? אני הורס לך את החינוך, מה עשיתי? אומר היהודי בשיא הרצינות, רבא, הבנות שלי, איזה חינוך הן מקבלות? הן רואות אבא שכל היום רודף, אחרי עוד שקל ועוד שקל ועוד... שום אהבה תורה, שום לימוד תורה, שום התרוממות רוח. מה קצת חינוך שהן מקבלות? כשהן רואות איך אני מקבל אותך. כשהן רואות איך אני שמח לקראתך. איך אני מפסיק את כל הפגישות ומושיב אותך, ונותן לך קנקן תה, ומיד מוציא את הפנקס שקים, ובשמחה הכי גדולה, הן רואות מה זה אהבה תורה. הן רואות מה, כמה התורה חשובה אצלי. עכשיו, מה קרה? אתה נכנס מהדלת של המטבח. אז מה הילדות יבינו? שהתורה חשובה עד הקורסאות. התורה חשובה עד השטיח. בתנאי שחס וחלילה הרב לא ילכלך את השטיח. אז הרב מקלקל לי את החינוך. הרב מכניס להם לראש שבית יפה ושטיחים יפים חשובים יותר מהכבוד של התורה. אז הוא אומר בבחיות, כבוד הרב, אני מבקש ממך. תצא מהדלת, תחזור מהדלת הראשית, תתפוק, תיכנס עם הנעליים ועם המגפיים ועם הלכלוך, תדרוך על השטיחים ותבוא אליי למשרד כרגיל בקומה השלישית. והילדות שלי יראו שלעשות עסקים זה חשוב, ובית יפה זה חשוב, אבל ללמוד זה יותר חשוב. ללמוד זה הדבר העיקרי בחיים של יהודי. אומר רבי יצחק אלחנן, עכשיו אתם מבינים איך הבנות האלה זכו בחתנים כאלה. כשילדות כאלה מקבלות חינוך כזה, אתה מבין פה שהן מגיעות לגיל שידוכים, הן יודעות מה לחפש, על מה לשים את הפוקוס. שאלנו, למה בלידת בת האמא טמאה כפול? אז אבא שלי אמר ורבורט נפלא. כי האמא תצטרך להעביר לבת את הסודות של את דיני הטומאה והטהרה. היא תצטרך ללמד את הבת שלה את הסודות האלה. בשביל להעביר לילד מסר, אתה צריך לטבוע מעצמך כפול. אתה צריך לטבוע מעצמך הרבה הרבה יותר. ילד לא מקשיב מה אבא אומר. הוא מסתכל מה אבא עושה. הוא מסתכל כמה אבא מוכן לשלם על התורה והמצוות שלו. כמה אבא מוכן להתמסר. האם אבא רק אומר, אסור לדבר בתפילה, אבל מדבר בתפילה. האם אבא אומר, צריך ללכת לבית כנסת, צריך ללכת למנחם העריב, אבל לא הולך למנחם העריב. הוא רואה שאבא מדבר על דברי תורה, אבל מדבר הרבה יותר בהתלהבות, על חדשות, על כסף, על יהודי שעשה עסקה טובה. הוא רואה מה מלהיב את אבא. הוא שומע בקול של אבא, בקול של אמא, מה באמת חשוב. אומרת לך התורה, אמא, אם את רוצה להעביר לילדה שלך מסר, דיני תומה וטהרה שזה לא דינים קלים, תתבעי מעצמך הרבה יותר. תתחילי בדרישה מעצמך, לא בדרישה מהילד. לא 40 יום, 80 יום. תתאמצי הרבה יותר על העניין, תראי שזה יקר, ואז הילד כבר יקבל את המסר. כשאת תדברי, הוא יבין כמה זה חשוב, הוא יבין כמה זה יקר. אני סיפרתי פעם על היה בישיבה שני חברים, מאוד מוכשרים, הכי בולטים, הכי קריזמטיים, כולם ידעו שהם שני חבר'ה גדולים, שהם עוד יצליחו בחיים. התחתנו, אחד נהיה הרב של העיר, השני נהיה הגביר של העיר. רובן נהיה הרב, השימו נהיה הגביר. מאוד בידידות, מאוד חברים, הגביר עזר לרב להתפרנס, שניהם בלטו מאוד. חלפו 25 שנה, שניהם חיתנו ילדים, והילדים היו צריכים כל אחד לבחור את העולם שלו. ואז קרה דבר מאוד מוזר. הילדים של הרב הלכו לעסקים. סגרו את הספר, סגרו את הכולל, לא עשו בחינות, הלכו לעשות עסקים. הילדים של הגביר נשארו ללמוד. נשארו, היו תלמידי חכמים גדולים. פעם הרב ישב עם הגביר באיזו התוועדות, לקחו קצת לחיים, פתחו את הלב אחד עם השני, והרב אומר לגביר, תספר לי את הסוד. אני כל החיים השקעתי, למדתי, והתמסרתי לתורה, ודיברתי דברי תורה. הילדים שלי צריכים לבחור מה לעשות בחיים, הם עוזבים דברי תורה. ואתה, שכל החיים עשית כסף, הילדים שלך הולכים פתאום ונשארים ללמוד, נשארים תלמידי חכמים. מה הסוד פה? איך זה עובד בחיים? לפי מה הקדוש ברוך הוא מחלק את הברכות שלו? אומר הגביר רבי, זה לא ניסים, זה מאוד מאוד פשוט. תשמע, הוא אומר. הוא אומר לרב, תשמע כבוד הרב, תראה. איך בנוי סדר היום שלך? אתה ב5:30 בבוקר מגיע לבית הכנסת, מתפלל תפילת שחרית, מ6:30 לומד תורה. עד 7 בערב, 12:30 שעות, אתה לא יוצא מבית הכנסת. יושב ולומד יום ולילה. 7 בערב אתה כבר עייף, אתה כבר לא יכול ללמוד יותר, לא יכול לחשוב יותר. אז אתה הולך הביתה ופותח רדיו ופותח חדשות ומה נשמע ועושה טלפונים, מבזבז את הזמן, קריאת שמע והולך לישון. מה הילדים שלך ראו? מה הילדים ראו בעיניים? שלמדת כל היום הם לא ראו. מה הם כן ראו? שאבא מסתובב מקיר לקיר, שומע חדשות, קורא אינטרנט, מתקשר לחברים, מתקשר... אז מה הם הבינו? שמה חשוב בחיים? להיות איש העולם הגדול, לדעת מה נעשה בעולם. הילדים שלי בדיוק הפוך. אני גם הגעתי לבית הכנסת ב5:30 בבוקר. 6:30 עזבתי אותו, עד 7 בערב הייתי בבורסה. קניתי, מכרתי, צעקתי, צרחתי, רבתי, התווכחתי. 7 בערב סגרתי את הטלפון. אמרתי למזכירה שלי, אין מיילים, אין טלפונים עד מחר בבוקר. הגעתי הביתה. 7:30 היה לי שיעור בגמרא. 8:30 שיעור בחסידות. 9:30 שיעור בהלכה. 11:30 למדתי לבד 2 הלכות. עד הרגע שהלכתי לישון רק למדתי. מה הילדים ראו? הם לא יודעים שאבא כל היום רב והתווכח. הם רואים אבא שמגיע הביתה וכל דקה פנויה מנוצלת ללימוד. עוד שיעור, עוד שיעור, עוד שיעור. מה הם הבינו? שהדבר הכי חשוב זה ללמוד. כי כמו שאמרנו, ילד לא מקשיב מה אתה אומר. ילד מסתכל מה אתה עושה. ילד מסתכל על מה אתה משלם. מה יקר לך, מה מלהיב אותך, מה באמת דבר חשוב בעיניך. ומילא נחזור, אומרת התורה לאבא, אומרת התורה לאמא. אמא, אם את רוצה להעביר לילדים שלך לדור הבא את דיני התומה והטהרה, תתאמצי יותר בעצמך, תדרשי מעצמך כפול ממה שאת דורשת במקרה הרגיל, ומתוך החיות שלך, מתוך ההתלהבות שלך, היוקר שאת מייחסת למצווה, במילא זה יעבור עליה כמו שצריך, ויפעל את פעולתו. אז זאת, כמו שאמרנו, זה רק הקדמה, רק על השאלה הזאת, למה בלידת בת כפול? כי אצל לידת בת, האמא תצטרך להעביר לילדה את הסודות. עכשיו אנחנו חוזרים למרכז העניין ושואלים, מהי אותה תומה? מהי התומה הזאת? מה קושר בין מוות ליולדת? בין מצורע לתומה החודשית? מה מחבר בכלל בין הדברים? זה דברים כל כך הפוכים, כל כך מנוגדים. מה פתאום עכשיו, מה פתאום התורה מחברת את הדברים, עושה סלט אחד גדול וכולם טמאים? מה העניין? מהי אותה תומה מסתורית? נתחיל עם הסבר ראשון מאוד פשוט. יש יהודים שחוגגים היום את יום השואה, הרבנות הראשית קבעה בכלל יום אחר, לא בחודש ניסן, אבל למעשה יש יהודים שמציינים היום, הזכירו את זה כבר. אחרי השואה, פולין רצתה להחזיר אליה את האזרחים שעבדו לה. קודם כל, 3 מיליונים נהרגו. היו אבל הרבה אזרחים פולנים שברחו לרוסיה, ברחו לברית המועצות. ופולין רצתה לשקם את המדינה, רצתה להחזיר אליה את האזרחים האלה. אז ממשלת פולין חוקקה חוק שלמשך תקופה מאוד מאוד קצרה, כמה חודשים או פחות, כל האזרחים הפולנים יכולים לחזור מרוסיה להציג ניירות פולנים, כל מי שיציג ניירות פולנים יחזור חזרה למדינה. חוק השבות יכול לחשוב חזרה למדינה. מה? מאיפה?
מרוסיה.
מרוסיה, יצאת?
כבר משלה היה אזרח פולני, ועד באותה תקופה, נתנו להגיע לפולניה,
הוא
עלה
לנסה
לפולניה,
ברח, יפה.
לא, נתנו אישור.
נתנו אישור להמשיך הלאה.
בחבדניקים.
אז זהו, עכשיו אני אספר את הסיפור. עכשיו, פה קלטו הרבה חבדניקים, כמו שאתה מספר שבזכות זה עליתם לארץ, אחרי המלחמה, היו הרבה חבדניקים שקלטו שזה יציאת מצרים. זה נס שלא חזר על עצמו יותר, עד 90, עד נפילת החומות, 70 שנה, זה לא חזר על עצמו. אפשר לברוח מברית המועצות. ברית המועצות הייתה סגורה ומסוגרת. מסך ברזל חצץ בינה לבין כל העולם. היית תקוע שם עם הקומוניסטים, עם סטלין. יש אפשרות לברוח. אם רק תציג ניירות פולניים, תצא לפולניה, מפולניה דרך פתוחה לעולם הגדול. לצרפת, לאמריקה, לאנגליה, לכל מקום שאנשים נסו, לארץ. כמה חבורת צעירים, חבדניקים במסירות נפש, התחילה לזייף ניירות פולניים. פשוט כדי להוציא אנשים מרוסיה. החסידים אז נהרגו שם במסירות נפש, להוציא אותם משם. ונשים וילדים, רכבות שלמים, השלונים זה היה נקרא, רכבות שלמים, רכבות שלמות הוציאו אנשים מרוסיה. היה בחור צעיר בשם רבי מנדל פוטרפס, הוא כבר ידע שהולכים לתפוס אותו. הוא שמע, הוא עמד שם בראש המערכת, והיה להם מידע מהקג"ב שהולכים לעצור אותו ולהכניס אותו, לשלוח אותו למחנה עבודה, לגולאג. הוא הלך לאמא שלו, נדמה לי, והוא הלך להיפרד ואמר לה שהוא חייב לברוח. וכל התעשייה הזאת תקרוס. אז היא אמרה לו, מנדל, זאת אומרת שגם למסירות נפש יש גבול. זאת אומרת שגם למסירות נפש יש איזושהי תקרה. והוא שמע את זה ונשאר. והמשיך להציל יהודים, ותפסו אותו כמובן. ושלחו אותו לשמונה או תשע שנים מחנה עבודה בסיביר. סוף העולם. עכשיו, כשהוא הגיע לשם, הוא היו לו הרבה שעות פנויות, הוא חזר משם עם המון המון סיפורים מאוד מאוד יפים. באותה תקופה, במחנות העבודה, היה את כל המוח של רוסיה. הרי סטלין, כל מי שהיה לו קצת שכל, הוא שלח לשם, שאף אחד לא יקום ויגיד, המלך ארום, השיטה לא עובדת, שקר אחד גדול כל הקומוניזם הזה. אז כל מי שקצת מוח, משוררים, אקדמאים, רבנים, כל מי שקצת שכל, שלחו אותו לשם למחנה עבודה. אז הוא חזר משם עם המון סיפורים יפים. אחד הדברים היפים שהוא סיפר, הוא אומר שפעם הוא שוכב במיטה שלו במחנה עבודה, ויש לך זמן פנוי, אתה לא בבאר לשום מקום. ספרים אין, מניעה תפילה ומניעה אין, גם לאוכל הוא לא אכל, אז לאן אתה ממהר? הוא שוכב במיטה, הוא רואה הכביש שם, על הצריף שם, טובי קורים לאורך הקיר, מסתכל עליו, מה יש לו לעשות? הוא רואה שפתאום יתוש, שאף בחדר, נלכד בתוך הקורים, נפל על הקורים, נלכד בהם, והכביש עומד ומסתכל. עכשיו, המנדל היה בטוח שהכביש הריצד את היתוש, שהוא עט עליו לאכול אותו, היה בטוח שהכביש יקפוץ על היתוש ויאכול אותו. הוא רואה דבר מאוד מאוד מעניין. העכביש מסתכל, מסתכל, לא זז. לא ממהר שכל של עכביש. לא ממהר לשום מקום. היתוש נלחם, נלחם, נאבק. מנסה להיחלץ מהקורים, מפה, משם, אבל הוא לא יכול, הוא תפוס, הוא... איפה שהוא לא ילך, רגל אחת שלו תיקשר ותתפס. שעה הוא נלחם ונאבק. אחרי שעה היתוש איבד את הכוחות וצנח על הקורים. ברגע הזה העכביש התחיל את המרוץ, עט עליו ותפס אותו. ורב מנדל חזר ולמד מזה את אחת ההלכות הכי חשובות בחיים. הוא אמר, היצר הרע לא בא אלינו כשאנחנו חזקים. הוא לא בא כשיהודי חוזר משיעור, נלהב, עם כוח. היצר הרע מחכה ללילות שאנחנו בלי כוח. הוא מחכה ללילות שאנחנו נואשים, שאנחנו שבורים, שאנחנו מרוסקים, חס וחלילה עברנו איזה אירוע בחיים, איזה משבר בחיים, איזה הפסד בחיים, זה הלילות שלו. כי אדם שמגיע למצב שהוא נואש, אפשר לשכנע אותו לכל דבר. בשביל מה להשקיע, בשביל מה להתאמץ, אתה תמיד תחטא, אתה תמיד תיפול, אתה תמיד תיקשל, הדרך פרוצה. רמנד למד מזה, הוא הזכיר את הוורד של הרבי מקרלין שאמר שעצבות היא לא עבירה. אין עבירה בתורה להיות עצב, אבל עצבות היא השורש של כל העבירות. מה שמביא לכל העבירות, אדם שמח לא נופל. מי שנופל זה אדם עצב. זה אדם שחושב שאין לו סיכוי, אין טעם, בשביל מה להשקיע. עזוב, אני בלי מזל בחיים, אני נתקעתי. כתוב בספרים, אנחנו נקרא את זה מגדולי הראשונים, שזה הסיפור של הטומאה. אם אנחנו נאסוף את כל שמונת המקרים, הם נראים כל כך רחוקים, כל כך בלי קשר, נשים לב שיש קו אחד שחוצה את כולם. בכולם יש מוות, יש איבוד כוח. גם ביולדת, גם בבעל קרי, גם במוות כפשוטו, בכל המקרים יש רגע של נפילה. רגע שאדם מרגיש שהוא מאבד את הכוח, הוא מאבד את המשמעות של החיים. בואו נקרא, א' נתחיל ממקור, ספר החינוך, זה היסוד של כל מה שאני אומר עכשיו בדקות הקרובות. ספר החינוך אומר דבר פטנט פשוט, המצאה שלו. ספר החינוך שין סמך ב' מובא מספר 3. הוא אומר לך, דע לך מה זה טומאה? טומאה זה לא אפס בעליונים, איזה רוח מטאפיזית שאנחנו לא מבינים אותה. הוא אומר, טומאה זה בלבול. טומאה זה מצב שהאדם מבולבל. זה מצב בחיים שהאדם עובר איזושהי תקופה שהוא לא יודע מה קורה איתו. שהוא מאבד את הכוח, הוא מאבד את המשמעות של החיים. תראו, אומץ של ספר החינוך, לא כל אחד יכול להגיד מה זה, כי התומעה נראית כל כך מופשטת. תראו, ספר החינוך עושה את העבודה. הוא אומר, תומעה זה מצב של בלבול תודעתי. ולכל אחד מאיתנו יש כאלה מצבים שאנחנו לא במיטבנו. זה תומעה. ספר החינוך שין סמך בית, עניין התומעה ידוע לחכמים, שיחליש כוח הנפש השכלית ויערבב אותה ויפריד בינה ובין השכל העליון השלם. תומעה זה מצב שהאדם חווה איזה טמטום, איזה אטימות. מה? זה יכול לקרות מ"ונטמאתם בם", אותו מקור של אוכל או כשר שדיברנו עליו שנה שעברה פרשת שמיני, כמו שכתוב בעניין התומעה, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם. מה חסר במילה ונטמאתם, איזה אות? א', דרשו חכמים וניתמתם בם, נעשיתם מטומטמים, שמעיינות השכל מטמטמים בתומעה. אומר ספר החינוך רעיון עצום, מהי תומעה? בלבול פסיכולוגי. בלבול תודעתי, בלבול נפשי, מצב שבו האדם לא ממש יודע מה קורה איתו בחיים. הוא לא כל כך מבין בשביל מה הוא חי, בשביל מה הוא נלחם. ממשיך הכוזרי ואומר, אם נבחן את כל שמונת מקרי התומעה, נראה שבכולם יש מוות. יש נפילה של האדם ממצבו הגבוה. מת אין צורך לומר. כשאדם חווה מוות של אדם קרוב, הרבי אף פעם לא דיבר על הרגשות שלו ולא דיבר, לא שיתה, הוא היה אדם מאוד מאוד שחי לעצמו עם כל ההשפעה שלו, היה אדם מאוד שחי בבדידות, חי לעצמו רק עם אשתו, עם הרבנית. ב-30 של הפטירה של הרבנית, 60 שנה הם חיו יחד. אם אפשר להגיד, לא היו להם ילדים, הם היו כל החיים אחד של השני. והרבנית הלכה מהעולם, הסתלקה. ב-30 שלה, הרבי דיבר דברים מאוד מאוד מרגשים, לגמרי שלא כהרגלו, כאילו הוא לא אמר במפורש, אבל היה ברור שהוא מדבר על עצמו, זה הרי 30 שלו, שהוא האבל, הוא האבל היחיד שיושב על אשתו. והרבי דיבר, הוא אמר שכשאדם חווה מוות של אדם קרוב, הרבי אמר, הוא בעצמו כאילו המוות דבק בו. הוא בעצמו כאילו מת בתוכו משהו. הרבי אמר, הוא מתמלא בשאלות. מתמלא בשאלות למה זה היה צריך לקרות. בשביל מה להשקיע? מה יתרון לאדם בכל עמלו אשר יעמול תחת השמש? כולנו מכירים את הריקנות הזאת אחרי לוויה. אתה חוזר מלוויה, ברגע אחד אדם נפטר. אתה אומר, שמה להתאמץ? שמה להילחם? החיים האלה כאפר פורח. הרי בדיבר מתחיל להיות לאדם שאלות על ההתנהלות של הקדוש ברוך הוא. חס וחלילה, יום השואה, כמה שאלות היום הזה מעלה. איפה היה הקדוש ברוך הוא? למה אנשים צעירים נפטרים? צדיק ורע לו? זה מעלה אותך שאלות. בעצם מה שהרי בדיבר שמוות גורם לאדם לאבל עצמו מוות. גורם לאבל עצמו איזושהי נפילה, איזושהי תהיות של איבוד אנרגיה, של איבוד המשמעות בחיים. רבי דיברת במילים מאוד מאוד נוקבות וחריפות. זה מוות. ממשיך הכוזרי ואומר, אותו דבר גם בעל קרי, גם כן הוא בעצם, אתה מפספס את ההזדמנות לייצר חיים, הרי בתוך הטיפה הזאת מיליארדים של טיפות שהולכות לעזאזל, אתה מפספס את ההזדמנות. אישה נידה, אותו דבר, התאומה החודשית קורית מאותו דבר, למה קורית התאומה החודשית? כי לא הייתה הפריה. אם הייתה הפריה, לא היה קורה הזה. למה זה קורה? בגלל שלא הייתה הפריה. שוב, כל הזמן יש פה עניין של פספוס, עניין של מוות, עניין של איבוד החיים. אגב, לפי זה גם אומרים על יולדת. למה התומעה של היולדת? כי גם היא, כמו שאמרנו, בזמן ההיריון היא מייצרת חיים, כשהיא יולדת את הילד, היא יורדת ממדרגתה, היא חוזרת לחיים, היא חוזרת למציאות, היא יורדת למדרגה, זה הדיכאון אחרי לידה, כל העניינים האלו. אם כן, אומר הכוזרי רעיון מאוד מאוד יפה, אם נחבר את זה לספר החינוך, הבעיה של התומעה זה מצבים של התרוקנות. מצבים שהאדם חש ריקנות, חש איבוד כוח, חש שהוא לא מבין מזה, ממשיך האור החיים ואומר, ולזה אני רוצה להגיע, מה שסיפר רב מנדל בכלא, אומר האור החיים, ההתרוקנות היא מסוכנת, כי כל אחד יכול להתלבש עליך. היצר הרע יכול להתלבש עליך, הייאוש יכול להתלבש עליך, האמירה בשביל מה לחיות, איבוד המשמעות, כל הדברים האלה יכולים להתלבש עליך. אם כן, השורה התחתונה היא, מה הסיפור של התומעה? הסיפור של התומעה זה המצבים האלה שבן אדם מאבד משמעות בחיים. שבן אדם אומר, בשביל מה אני נלחם, בשביל מה אני נאבק, בשביל מה אני צריך את זה. הרגעים האלה הם הרגעים הכי מסוכנים. זה רגעים שאדם צריך להיזהר ולהישמר מהם ולדעת אסור להם לקרות. אסור לי להיכנע לעצמי, אסור לי לדעת שאני בתקופה לא טובה ולהילחם בה. נקרא את הכוזרי מאמר שני עוד סמך. אמר החבר, קודם כל הוא מתחיל בהתנצלות. אין כל יחס בין שכלנו לעניין האלוקי. וראוי כי לא נשתדל כלל למצוא סיבה לנשגבות האלה ולכל הדומה להן. אולם תראו איזה מילים. אולם אחר בקשת הסליחה מאת האלוקים. הוא אומר, אני מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, שאני נכנס לפינה הזאת שהיא שייכת רק לקדוש ברוך הוא, לפינה הזאת של הטומאה והטהרה, שהיא הפינה הנשגבת ביהדות, ומתוך הימנעות מהכרעה, הוא אומר, אני לא אומר קבלו דעתי, לא מכריע, אבל הוא אומר, אני נותן רעיון. שימו לב לכיוון מחשבה, אני אומר, ייתכן כי הצרעת והזיוות תלויות בתומת המת. הוא אומר, הכל משותף למוות, כי המוות הוא ההפסד הכללי לגוף, גם העבר המצורה דומה למת, כשאדם חווה צרעת, יש התאים בגוף, באור, מתים, וכן הזרע הנפסד, כן בעל קרי, יש בו רוח חיים טבעי ובו ההכנה להיות טיפה דם ממנה יתווה האדם, והפסדו של זרע זה הוא ניגוד את תכונת החיות ורוח החיים. אם כן, מה שמשותף לכל התומות זה מצבים של מוות, מצבים של איבוד היכולת ליצור חיים. אומר האור החיים, מה הבעיה? אז יש איבוד יכולת, זה דבר טבעי, מה קורה? הבעיה היא הסכנה. הבעיה היא שכל אחד יכול לעלות עליך. הבעיה היא שאם אתה במצב, למה הדבר דומה? אדם שעושה דיאטה, כולם פה בטח ניסו, אדם שעושה דיאטה, שבוע הולך לו. הוא עושה בבוקר הליכה, בערב מכון כושר, לא שותה קולה, לא נוגע במיצים, מה זה שמור? אחרי שבוע, ברוך השם, הוא כבר יורה, רואה שהוא ירד כבר 4 קילו, הוא מאושר. ואז יום חמישי בלילה הוא מגיע הביתה, והילדים קנו לשבת קופסת גלידה משפחתית, אחת בלילה הוא מאבד שליטה על עצמו, מוריד את כל הקופסה, מחסל קופסת גלידה משפחתית. הרגע אחרי, זה הרגע הכי מסוכן לדיאטה. כי מה הוא אומר לעצמו?
יאללה.
איפה? הולך לקנות עכשיו שישייה קולה, אני הולך לקנות. הולך עכשיו להתפרק על 2 מנות שווארמה שלא אכלתי כל השבוע. אומר האור החיים, זה הבעיה של הטומאה. הטומאה זה הרגעים האלה בחיים שאנחנו מאבדים כוח להילחם. ואז כל אחד יכול עלינו. אז היצר הרע יכול לעשות הישגים שהוא לא מצליח ב-50 שנה. באה התורה וממסגרת את האירועים האלה ואומרת, תיזהר. יולדת אחרי לידה, אל תחליטי החלטות. אל תשבעי שאת לא יולדת יותר, אל תשבעי שאת שונאת את הילדים שלך. קחי את הזמן, תירגעי, זה יעבור, החיים יחזרו והכל ישוב למסלולו ותהני מהילדים. אדם צריך לדעת שיהיה זמנים שהוא בלי כוח, ומותר לו להיות בלי כוח, מותר לו להיות מיואש. שבוע, שבועיים, שלושה, זה יעבור והוא יחזור לעצמו. אל תקבל החלטות ואל תהיה פזיז. אומר האור החיים במדבר י"ט ב', אדם מישראל שמת להיותו מלא קדושה מתוקה, הנה בצאת הנפש ונתרוקן הגוף, יתקבצו הקליפות שהן כוחות הטומאה, התאבים להידבק בקדושה כדי להנות מהטעם הערב. אומר, הבעיה של המת, שכל סתרה אחרה יכולה להידבק עליו. אין לו נפש אלוקית, אין לו כוח, אז יכולה לבוא הטומאה ולהתאפס בו. אז אצל המת זה בצורה עוצמתית, אבל זה קורה אצל כל אחד. זה קורה בתומה החודשית של האישה, זה קורה אצל היולדת, זה קורה אצל הבעל קרי, זה קורה אצל כולם. אצל כולם יש את המצב הזה של הירידה מהמדרגה, של האיבוד כוחות, באה התורה וממסגרת את זה. אומרת, שים לב שאתה בתקופה בעייתית. שים לב שאתה בתקופה חלשה, אל תיתן ליצר הרע לעלות עליך. זה יעבור, זה ייגמר והכל יהיה בסדר. תתחזק, זה יעבור, זה ייגמר. אז זה רעיון אחד יפה מאוד, אני מסכם. כוזרי, ספר החינוך, אור החיים, כולם הולכים באותו כיוון. הרעיון של התומה זה ההתרוקנות. זה המצבים האלה שאדם בלי כוח וכל אחד יכול לעלות עליו ולשאוב ממנו את הכוחות שלו. הרעיון האחד, רעיון שכתוב בהרבה ספרים, כמה מגדולי הראשונים, הרעיון של הטומאה זה ההתרוקנות, זה הזמן שאדם פגיע שהסתרה אחרי שהצרה יכול להתלבש עליו. רעיון אחד. רעיון שני יפה מאוד שעל זה דוב מדבר ולזה אני רוצה להגיד. רעיון יותר עמוק ומאוד יפה, וגם פה אנחנו נמצא חיבור מאוד מדויק בין כל 8 המקרים האלה של הטומאה. אבל קודם סיפור יפה, הוא לא סיפור חסידי. הוא סיפור שדווקא היה עם אחד מגדולי הליטאים בהיסטוריה, עם בעל הנודע ביהודה. הנודע ביהודה היה גדול גדול הליטאים. וסיפור נפלא שהיה איתו, הוא היה חכם אינסופי, רבי יחזקאל לנדאו. הנודע ביהודה, רבי יחזקאל לנדאו, הרב של פראג, בתקופתו של הבעל שם טוב, אדם גאון אדיר, חכם אדיר. סיפור אחד שילמד אפילו את אותנו הפשוטים, מה זה חוכמה של רב. בפראג, שהייתה עיר והם בישראל, בטח באותם ימים, היו הרבה אנשים עשירים. השיר אחד, הייתה לו בת יחידה, מצא חתן, בחור חמד, בחור ישיבה, לקח אותו לבת שלו. חיו חצי שנה יפה, לגביר כבר היו מחשבות להכניס את החתן לעסק שלו, אבל יום אחד הבחור נעלם. התברר שהם רבו, הוא לא הסתדר עם אשתו, אף אחד לא ידע. בחור צעיר נעלם, סבא יפרח, דבר הנורא ביותר שיהודי יכול לעשות, להשאיר אישה, חורה צעירה, חצי שנה אחרי החתונה, לבד. וזה לא היום שתדר, האינטרפול ימצא אותו. אנשים הוא נעלמים, מתעדים. והגברת המסכנה הזאת יישב עד שתהיה ילבין ראשה, אין לה עתיד, עגונה. נעלם, והיא מסכנה, יושבת בוכה, חזרה לבית של אבא שלה, חצי שנה אחרי החתונה, אסון נורא. אחרי 5 שנים, נכנס יהודי לבית הכנסת, מנחם העריב, ניגש לארון הספרים, מוציא ספר. הגבאי, השמש, מסתכלים עליו, העיניים שלו מוכרות, האף שלו מוכר, נדמה לנו. מתחילים לדבר איתו, ואז הגבאי אומר לו, תגיד לי, אתה לא החתן של ההוא, של הגביר? אתה לא נעלמת מפה לפני 5 שנים? מה פתאום לא אני? לחצו אותו, בסוף הוא יודע שזה הוא. אמר, כן, זה אני. קוראים לאשתו, היא נפגשת איתו, הוא מתחיל לספר לה דברים אישיים, כן. היא משתכנעת שזה הוא. קראו לחמיב, גם הוא נפגש איתו, גם הוא יודע, גם הוא מכיר, כן, זה הוא. הוא חוזר איתה הביתה, אבל אחרי כמה זמן קצר, נדמה לה שאולה זה לא הוא, שהוא משקר, שהוא נוחל. הוא אומר שזה כן, הוא אומר שזה, לא יודעים. שלחו אותו לרב חזקלנדו. הוא הולך הנודע ביהודה שהתהל קנקנו, האם זה נוחל או שזה הבעל האמיתי שחוזר ואולי ייתן גט. רב חזקלנדו מדבר איתו כמה דקות. אחרי זה הוא קורא לה לאבא, לחם העשיר, ואומר לו משהו בשקט. בסדר. הגיע ערב שבת, אבא, הגביר הזה הולך עם החתן שלו לבית הכנסת. הם נכנסים, הגביר אומר לחתן, לך למקום שלך בבית הכנסת, אני מתעכב רגע ובא אחריך. ואז הוא נהיה חיוור והתבלבל לגמרי ולא ידע לאן ללכת. והבינו שהוא משקר, שהוא פשוט נוחל. התברר שהוא פגש את הבעל האמיתי באיזה אכסניה. ישבו שני אנשים משועממים, התחילו לדבר. הגבר מספר, ברחתי מאשתי, יש לך אבא עשיר, כל בתי הזיקוק של פראג שייכים לו. מצא חן בעיניי, אמרתי, אתה הפסדת את הירושה, אני לא מתכוון להפסיד את הירושה. שאל אותו כל מיני שאלות, על אשתו, על זה, 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 והחליט לחזור ולהציג את עצמו כמו הבעל האמיתי. חזרו לרב לנדו ושאלו אותו, רבי, מאיפה החוכמה? לעלות בדעתך, לבחון אותו אם הוא יודע את המקום בבית הכנסת. איך חשבת על דבר כזה? מי עמל על בדעתו מבחן כזה? אומר הרב לנדו, מאוד מאוד פשוט. אדם שכל כך שקוע בתאוות שלו. אדם שמסוגל לאמלל אישה, אשת איש, נשואה לאדם, ולבוא ולהגיד שהוא הבעל, כשהוא לא הבעל, הילדים יהיו ממזירים. מסוגל ככה לאמלל אותה בגלל התאוות שלו, בגלל שהוא רוצה כסף, בגלל שהוא רוצה אני לא יודע מה. אמרתי, אדם כזה, קדושה אין בו. אז על בית הכנסת הוא לא יחשוב. הוא יחשוב על הכסף, הוא יחשוב על בתי הזיקוק, הוא יחשוב על האישה, על בית כנסת, זה בכלל לא יעבור אצלו בראש. אמרתי, את זה הוא לא שאל את ההוא שהוא פגש. הוא שאל אותו המון המון שאלות. איפה המקום שלך בבית הכנסת, או איזה מסכת למדת בזמן האחרון, זה הברור לי שהוא לא שאל אותו. אומר הרבי, וזה כתוב בספרי חסידות קדמונים, רעיון מאוד מאוד פשוט. אם אנחנו נשים לב, כל התומעות שורשם בחטא צדת. התומעות האלה, ההופעה, המופע הראשון שלהם בהיסטוריה, זה לא אצלנו, זה לא בזמננו. זה התחיל בחטא צדת. מה פה הרעיון? כתוב בספרי חסידות רעיון מאוד מאוד עמוק. יש אירועים בחיים שבהם מתעורר אצלנו מחדש חטא צדת. מתעורר אצלנו מחדש אותה תאווה של האישה שאמרה ששכנעה את האדם וביחד הם הלכו וחטאו. הרי הקדוש ברוך הוא אמר להם לא לחטוא, אמר להם אל תאכלו. התגברה אצלהם התאווה לאכול ולשתות והלכו ועשו נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא. התאווה הזאת נשארה אצל כולנו. יש רגעים בחיים שהתאווה מתגברת. כשהתאווה מתגברת זאת התאומה. זה המצב שבו אנחנו צריכים הסגר, כשאדם יותר מדי עסוק בעצמו, עסוק בתאוות שלו. בואו נראה, א' המוות, למה נוצר המוות? בגלל חטא צדת. הרי לפני חטא צדת, מה אלוקים אמר לאדם? ביום אכולך ממנו, מות תמות, מה שמה אם לא תאכל? תחיה לנצח כמוני. הקדוש ברוך הוא חי לעולם, גם האדם היה אמור לחיות לעולם. זה פשוט כללה שהקדוש ברוך הוא נטע באדם שימות. זאת אומרת שכל פעם שאדם מת, למה הוא מת? התעורר בו, קפץ בו, התאווה היא, קפץ בו העץ הדעת. למה היולדת סובלת? למה? זו הייתה הכללה של חווה בעצב תלדי בנים. למה נוצרה התאומה החודשית של האישה? הגמרא אומרת במסכת העירובין, זה אחת מהכללות שנתקללה חווה. לפני חטא צדת לא היה את כל העניין הזה, הייתה אמורה ללדת בקל, גם לא היה את כל הסבל החודשי. זה שזה נהיה, אומרת הגמרא בעירובין, זה אחת מהכללות של עץ הדעת. אם כן הרעיון הוא, הרעיון של התומעות זה דחייה מחודשת של אותה תאווה. אגב, בספרי חסידות כתוב רעיון עוד יותר עמוק. כתוב ממש, אני אפילו העתקתי את זה כי זה קשה, הפרשנות הזאת קשה אפילו להקל אותה, שהרעיון הזה של התומעה החודשית של האישה זה הגוף פולט את אותה תאווה. כתוצאה מאותה תאווה נולדה באישה דם, נולד באישה התגברות, והגוף פולט את זה כל חודש, הגוף לא רוצה את זה. הגוף היהודי הוא קדוש. זה קורה גם אצל גויים, זה מתחיל מהגוף היהודי, הגוף היהודי הוא קדוש, הוא לא רוצה את העודף תומה, את העודף תאווה שהלכה חווה ואמרה לאלוקים לא. אנשים היחידים שקיבלו מאלוקים ציווי, את כולנו הוא לא ציווה, הוא ציווה את משה, ואנחנו מאמינים למשה. עם אדם וחווה הוא דיבר, הוא אמר להם 3 שעות, התאפקו, בשבת אוכלו, עד שבת התאפקו. והם אמרו לו לא. אנחנו מבינים איזו עוצמה של אגו, איזו עוצמה של תאווה הייתה פה. זה נכנס בגוף של האישה. וזה עובר בכל דורות ישראל, כולם ילדים של חווה. הגוף פולט את זה, הגוף מוציא את זה. הרעיון של הטומאה זה התעוררות מחודשת של אותו חטא עץ הדעת ראשוני. כנראה שגם העניין של הבעל קרי קשור לזה, גם התאווה של הבעל קרי קשורה לזה. מצורע אין צורך לומר שזה עניין של אגו ותאווה. אם כן, המשותף לכל הטומאות, זה לא שהתורה אספה שמונה אירועים שאין ביניהם שום קשר, עשתה מהם סלט אחד גדול. יש משהו שמחבר. הם תוצאה של חטא עץ הדעת. הם תוצאה של אותו הטומאה ראשונית שנכנסה בנו, והולכת ומתעוררת כל חודש או כל תקופה או כל פעם שהאדם נכנס לתאווה. נקרא, מובא מספר 4, אומר הרבי, עניין הטומאה, ליקוטי שיחות י' ב' 65, עניין הטומאה בא מצד הישות. מילה אחת, טומאה שווה גאווה. טומאה שווה הרגשה עצמית. הרגע הזה שבו אדם אומר, בא לי. לא אכפת לי מה הקדוש ברוך הוא רוצה, לא אכפת לי מה בתורה כתוב, לא אכפת לי מה התורה אסרה, בא לי עכשיו. בא לי באמצע הלילה שוארמה. זה עץ הדעת. זה הרגע שמתעורר בנו אותו חטא של אדם וחווה. ליקוטי שיחות למד זין 44. אמרו חז"ל שבת נ"ה ב' כי ארבעה מתו בעטיו של נחש. היינו שלא היה בהם שום חטא ומתו רק מפני חטא עץ הדעת. היינו שעל ידי החטא ניתנה זוהמה בכל אדם, וכתוצאה מהטומאה והזוהמה נוצרה עניין המיתה. שוב אותו רעיון. מה זה מוות? התעוררות מחודשת של חטא עץ הדעת. לכן אדם מת. אומר הרבי אותו דבר על עניין הטומאה של האישה, ליקוטי שיחות י"ד 26, אמרו חז"ל עירובין ק"ב, דם נידה הוא מהכללות שהתקללה חווה בחטא עץ הדעת. היינו שעל ידי מציאות החטא ניתבה במציאות של רע, המתבטא בחלקו בדם נידה, אבל הגוף דוחה אותו החוצה ואינו סובל מציאות של רע. אותו דבר על הידה, ליקוטי שיחות כ"ז 85, לאחר חטא עץ הדעת אמר האלוקים לחווה הרבה הרבה עצבונך ועירונך בעצב תלדי בנים, כל לידה באופן של צער לידה, יש בה ביטוי של חטא עץ הדעת, ועל פי זה מובן טעם הטומאה של היולדת, ומזה מובנת הסיבה, ועכשיו הרבי מסיים את השאלה שפתחנו בה, למה היולדת צריכה להביא קורבן חטאת? מה היא חטאה? אמרנו שלח לה זר פרחים, אישה סחבה 9 חודשים ילד, מסירות נפש יש לה, מה פתאום קורבן חטאת להביא? היא לא מביאה על החטאת של עצמה, היא מביאה על החטא של האימא הראשונה. כל לידה מחדש, אנחנו נזכרים בחטא עץ הדעת שגרם לבעצב תלדי בנים. אם מתעוררים בחטא עץ הדעת, צריך להביא עליו קורבן. ומזה מובנת הסיבה שהיא יולדת צריכה להביא קורבן חטאת לכפרתה, וזאת ככפרה על חטא עץ הדעת. אז מה הפתרון? סיכמנו. אמרנו שהטומאה היא או העצב. בעצם אם אני מסכם את השיעור, יש שני מצבים שהתורה חוששת מהם. יש שני מצבים שבעיני התורה הם הנפילה הגדולה ביותר, והשורש לירידה והידרדרות. עצב ותאווה. כשאדם הוא עצוב, זה נעילה מרכזית, היצר הרע יכול לעלות עליו ולגמור אותו, וכשאדם הוא בתקופה של תאווה, בתקופה שהוא עושה מה שבא לו, שהוא עסוק בעצמו, שהוא עסוק בצרכים שלו, שהוא עסוק ברצונות שלו, גם מבחינת התורה זו תקופה מסוכנת מאוד, ולכן הוא בהסגר, לכן הוא בתאווה, לכן הוא בטומאה, סליחה, עד שהימים האלה יעברו. ופה אני מסיים במה שאתה הזכרת, אז מה הפתרון? אומרים אצל חסידים, טבילה זה אותיות הביטול. טבילה זה רעיון של ביטול. כשאדם נכנס לתוך המים, מה כל הרעיון? הוא מאבד את עצמו, הוא שוכח את עצמו. המים זה מים חיים. מסמלים את הקדוש ברוך הוא, מסמלים את הקדושה. הוא נכנס כולו בתוך המים, הוא מאבד את ההרגשה, הוא מאבד את התאווה העצמית ביחס למים, ביחס למקור הראשוני. הרי באנו מהמים, היינו מוקפים במים בשליה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, הוא מתחדש. והדבר הכי גדול והכי חשוב שכבר נהיה מאוחר, ובעזרת השם נדבר עליו לפני ל"ג בעומר. אני אומר שנזכיר את זה לפני ל"ג בעומר, הרעיון של התורה. איך הדרך של יהודי, אומר הרמב״ם שם בהלכות, בסוף הלכות מקוואות, שהמים הם משל למי הדעת, מי הדעת הטהור. המים הם משל לתורה. כשיהודי רוצה להיטהר, אוי כל צמא לכו למים, בדיוק, התורה נמשלה למים, כי היא יורדת מלמעלה למטה כמו מים. כשיהודי מרגיש שהוא בתקופה של עצב, שהוא איבד את הכוח לחיים, שהוא מרגיש שהוא בתקופה של תאווה גדולה, והוא לא יודע איך לצאת ממנה, הפתרון הכי טוב זה לפתוח ספר וללמוד. כשיהודי מכניס את עצמו לתוך התורה בצורה כזאת, שאפילו שערה אחת לא תישאר בחוץ, הוא מתחדש, הוא מתבהר, הוא מתנקה, הוא מקבל כוח, ומפה יש לכוח לרוץ וללכת על הדוב. אכפת לך כשאני אסיים, כי אני פשוט מעכב את כולם. אז אני אסיים עוד חצי דקה. אני רק אסיים בדבר יפה מאוד שהרבי הזכיר פעם. רבי אמר, אדם שהוא טמא, הוא לא יכול להתעכב בטומאה. חלפו ימי הטומאה, חייב ללכת להביא קורבן למהר. אז הרבי אמר שזה לא רק מחייב אותנו, זה גם מחייב את הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא אמר שמה שהוא מצווה אותנו, הוא מצווה אותו. שברגע שיהודים רק יכולים להיטהר, אם רק מגיע הזמן של הגאולה, הוא לא יכול לעכב אותנו, כי כולנו טמאים. כולנו רוצים להיטהר, כולנו רוצים לצאת מהמצב הגלותי, והגאולה לא באה. אז אם אין לפרשת תזריע בצורה, מחייבת גם את השכינה כביכול, לא רק אותנו, להביא את הגאולה, לבנות את בית המקדש, ואז כולנו נוכל להיטהר, ולהגיע בעזרת השם לשלמות שלנו.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.